אוקיי, בואו נתחיל. אנחנו בעצם עוסקים בכללי המלאכות, ואני רוצה לתת איזושהי תמונה כללית יותר, לא להיכנס לפרטים בהלכות שבת, אלא דווקא לדבר על העקרונות, על איך התמונה הגדולה נראית, כאשר אני אתחיל עם הגדרה של אבות ותולדות, מאיפה הם יוצאים, מה זה אבות ותולדות, מה היחסים ביניהם וכדומה. הכל באמת בצורה מאוד כללית, אבל בכל זאת זה המסגרת של הדיון. נדבר על מלאכת מחשבת בהתחלה, ואז אני עובר לכללי המלאכות. כן? מה זה כללי המלאכות? יש אוסף של המון המון עקרונות שהם כלליים לגבי מלאכות, איך עוברים או לא עוברים על איסורי מלאכה. אז כמובן יש אינו מתכוון, מלאכה שאינה צריכה לגופה, מתעסק, מקלקל, דבר המתקיים, גרמה, שינוי, כלאחר יד, שניים שעשהו, חצי שיעור, נוכרי, כן, כל מיני מעשה שבת, וכדומה. כל אלה זה בעצם עקרונות שנוגעים לכלל המלאכות באופן עקרוני, ולא לפרטים מסוימים במלאכה מסוימת. אז לפעמים אני אזקק למלאכה מסוימת, אבל זה רק כדי להדגים עיקרון כללי. זאת בעצם המטרה הכללית של של הסדרה הזאת. הרבה פעמים קוראים לנושא הזה באופן כללי מלאכת מחשבת, אבל זה ביטוי קצת מבלבל. כי הנטייה הפשוטה היא לתלות את כל העקרונות האלה, או הסייגים האלה, בדין מלאכת מחשבת שהוא אופייני להלכות שבת, אבל כמו שאנחנו נראה, חלק מהדברים האלה לא קשורים למלאכת מחשבת. ולכן הביטוי, אני לא אוהב להשתמש בביטוי הזה של מלאכת מחשבת, ולכן קראתי לזה כללי המלאכות, אבל כן, יש מקום לדון בכל אחד מהם, האם הוא חלק מדיני מלאכת מחשבת, או שזה איזשהו דין עצמאי. בפשטות, ההבדל בין השאלה האם הכלל הזה הוא מדיני מלאכת מחשבת, או שזה עיקרון אחר, הייתי מצפה שההשלכה תהיה לגבי השאלה האם הוא נוגע רק להלכות שבת או לכל ההלכה. אם זה מדיני מלאכת מחשבת, אז זה נוגע רק להלכות שבת. אם זה משהו כללי יותר, אז זה נוגע לכל ההלכה. אבל מתברר שגם זה לא אינדיקציה מספיקה, ולשני הכיוונים. זאת אומרת, יכול להיות דין שהוא מדיני מלאכת מחשבת, אבל יופיע גם במקומות אחרים, משום מה, שזה נורא מוזר, אבל נצטרך לראות את זה, ויכול להיות מצב הפוך, שהוא לא מדיני מלאכת מחשבת, אבל הוא שייך רק בשבת. שתי הדוגמאות הבולטות, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה ואינו מתכוון. במלאכה שאינה צריכה לגופה זה מחלוקת ראשונים, מה שהיא אומר זה מלאכת מחשבת, אבל בתוספות משתמע שלא. תוספות בחגיגה, ואם מלאכה שאינה צריכה לגופה, אם זה לא מלאכת מחשבת, אז הייתי מצפה שזה יהיה פטור בכל התורה. אבל לא, מלאכה שאינה צריכה לגופה אנחנו מוצאים רק בהלכות שבת. זה רק פטור בהלכות שבת, למי שיש את הפטור הזה, רבי שמעון. הצד השני זה אינו מתכוון. אינו מתכוון יש בכל התורה, לא רק במלאכות שבת. אבל מצד שני, יש ראשונים שתולים את אינו מתכוון במלאכת מחשבת. כן. לא משנה, אבל עדיין, זה פטור מבחינת איסורי תורה, אין. או, רב חיים ועוד אחרונים מדברים על זה ששני סוגי אינו מתכוון, אבל על פניו, אינו מתכוון הוא בכל התורה, למרות שיש ראשונים שתולים אותו בדין מלאכת מחשבת. אז הנה, יש לנו שני צדדים, נגיע לזה עוד, יש לנו שני צדדים שאיכשהו מנתקים את הדיון האם זה מלאכת מחשבת, מהדיון בשאלה האם זה רק דין בהלכות שבת, או שזה דין בכלל ההלכה. אז מה בכל זאת ההבדל אם מדובר פה בדיני מלאכת מחשבת? יש תוספותים למשל בכמה מקומות שעומדים על זה, שלמשל בחבורה, כן, המקלקל בחבורה, או יש איזושהי קטגוריה מיוחדת של איסורי שבת שעוסקים ביצירת חבורה. המקור הוא בעצם מילה. כן, זה שהתורה הצריכה להתיר מילה בשבת, משמע שבלי שהתורה הייתה מתירה את זה, היינו אוסרים מילה בשבת. למה? הרי זה מקלקל? כי מקלקל בחבורה חייב. ולכן לולי התורה הייתה מתירה את זה, הייתי אוסר. אז בחבורה תוספות אומר בכמה מקומות שבחבורה לא נאמרו הכללים של מלאכת מחשבת. כל הכללים בהלכות שבת שנובעים מזה שזאת מלאכת מחשבת, לא נוגעים לחבורה. לכן מלאכה שאינה צריכה לגופה בחבורה, נגיד, יהיה חייב. כי זה מלאכת, מי שאומר שזה מצד מלאכת מחשבת. אוקיי? אבל כללים שלא נוגעים למלאכת מחשבת, טוב, כללים שהם פטור בכל התורה. אונס גם בחבורה יהיה פטור. זאת אומרת שבכל התורה אונס פטור. לנער לא תעשה דבר. זה לא שייך למלאכת מחשבת. זה פטור כללי בכל ההלכה. אז זה יהיה נכון גם בחבורה. אז זאת למשל השלכה האפשרית לדיון הזה, האם כלל שאנחנו עוסקים בו הוא כלל מדיני מלאכת מחשבת, או שהוא כלל הלכתי גורף, כן, כללי יותר. טוב, אז אנחנו נעסוק בכל הנושאים האלה, אחרי שאני אדבר קצת על מלאכת מחשבת, על מערכת המלאכות, זאת אומרת, האבות והתולדות, היחסים ביניהם, ההגדרה שלהם, המשותף והשונה, ואז ניכנס לכל הפרטים, אני לא מתכוון, מתעסק, מלאכת שנעשה על הגופה, מקלקל כל הגרמה, שניים שעשהו, כל מה שדיברתי ברשימה שנתתי למעלה. האיסור לעשות מלאכה בשבת מופיע בתורה בהרבה מקומות. הרמב״ם בשורש התשיעי, למשל, כותב, שיש, הוא מדבר דווקא על העשה, לא על הלאו, אבל הוא אומר שהעשה מופיע 12 פעמים. עשה לשמור שבת, אני לא מדבר על קידוש והבדלה. עשה, במובן של לשבות בשבת, לא לעשות מלאכה. זה עשה שמקביל עליו, כן? זה אותו תוכן. מה? כן, שביתה בשבת. אז זה מופיע 12 פעמים, אומר הרמב״ם. כן, אני... מה שלא מופיע ברמב״ם ובקצות, אני לא יודע, התורה זה לא רלוונטי. אז הרמב״ם אומר שזה מופיע 12 פעמים בתורה. אז, אבל עדיין ברור, אומר הרמב״ם, שאנחנו לא בונים 12 מצוות עשה לגבי שמירת שבת, אנחנו בונים אחת. אוקיי? כן, זה ברור, והרמב״ן שם מתווכח איתו, השאלה היא למה החזרה הזאת נעשתה, לפי הרמב״ם זה כדי להעצים את חומרת האיסור, ולפי הרמב״ן זה כל חזרה כזאת צריכה ללמד משהו. זאת אומרת, התורה לא סתם חוזרת על דברים רק כדי להגיד שזה חמור יותר. טוב, זה לא נוגע לענייננו. בכל מקרה, מופיע האיסור על עשיית מלאכה בשבת, או החובה לשבות, או האיסור לעשות מלאכה. אבל מה זאת המלאכה? מי זאת המלאכה שנאסרה? זה לא מופיע בתורה. מלאכת עבודה מול מלאכת אוכל נפש, יש את החלוקות האלה עם יום, יום טוב. באופן עקרוני, אין הגדרות מה זה... יש ארבעה יוצאי דופן, לא אחד, עוד רגע אנחנו נגיע.
עד יצא איש ממקומו.
כן, עברה, הוצאה, חריש וקציר. תכף נראה. יש ארבעה יוצאי דופן שהמלאכות מופיעות במפורש בתורה. אבל חוץ מזה, המלאכות לא מופיעות. זאת אומרת, לפני שאני נכנס בכלל לשאלה מאיפה אני יודע את המלאכות, ברור שיש איזשהו מקור שממנו לומדים את המלאכות. או במילים אחרות, לא צריך לכתוב את המלאכות בתורה כדי שנדע שאין מלאכות אסורות בשבת. נכון? ההנחה היא שיש איזשהו מקור. זה כמובן מיד מעורר את השאלה, טוב, אז למה הארבע האלה כן נכתבו? נכון? או שצריך לכתוב, אז תכתוב את כולם, או שלא, אז לא. או שתאסור רק את הארבע האלה. למה אתה מניח שיש למה תת אבות מלאכה? כן, המשנה בפרק כלל גדול, אומר שיש למה תת אבות מלאכה. אז למה הארבע האלה נכתבו? טוב, בכל מקרה, אז זה, אנחנו נגיע אליהם בהמשך, אל העניין הזה. בכל מקרה, אז האפיון שאנחנו מוצאים למלאכות שבת בתורה, וגם הוא בעצם לא מדבר על מלאכות שבת, זה מלאכת מחשבת. אבל מלאכת מחשבת מופיע בקשר למשכן, לא בקשר לשבת. והקשר בין המשכן לבין שבת הוא כמובן מופיע בהרבה מאוד מקומות, אבל הוא מאוד לא חד משמעי. יש כל מיני ויכוחים, וגם בהם אני קצת אגע. טוב, אז בעצם הזיקה הזאת בין שבת לבין המשכן משמשת בהרבה מקומות גם כדי להראות את רשימת המלאכות, שרשימת המלאכות נלמדת מהמשכן. זה לא מוסכם, אנחנו נראה את זה, סוגיה בדף ממתת שממנה משתמע שזה לא קשור למשכן, אלא 39 פעמים מלאכה מלאכת מופיע בתורה, ומשם אנחנו יודעים שיש מלאכות, למתת מלאכות. אבל כן, זה נלמד מהמשכן, בתפיסות המקובלות לפחות. אבל גם כשאני אומר שמשהו נלמד מהמשכן, וזה ש... אמירה כללית שאני רוצה להציג כאן, זה לא אומר שאין מאחורי זה איזשהו היגיון לגופו של עניין. זאת אומרת שהמלאכות האלה הן לא באמת משמעותיות, ואני אדבר מה זה נקרא משמעותיות, מצד עצמן, מסברה. העובדה שאני לומד את זה מהמשכן לא מספיקה, למה? במשכן גם הלכו. הם עשו ללכת בשבת. כן, שמעתי פעם בשם הרבי מקלויזנבורג, שהוא אמר שאם לא היה כתוב בהלכה שמותר לבצוע את הפת עם סכין, לחתוך את הפת בסכין, אז הוא גם את זה הוא היה אוסר. טוב, יש כאלה שחושבים שכל מה שלא הותר הוא אסור, כמובן שטות, כל מה שלא נאסר הוא בוטר, בשביל לאסור צריך מקור, לא בשביל להתיר צריך מקור. טוב, בכל מקרה, אז העניין הוא שהאפיון הזה שנקרא מלאכת מחשבת מופיע ביחס למשכן ולא ביחס לשבת, אבל אנחנו מהסמיכות, למשל פרשת ויקהל ועוד, מהסמיכות בין המשכן לבין שבת, אנחנו מבינים שיש דברים שכתובים במשכן, אבל בעצם באים ללמד אותנו על מה קורה במלאכות שבת. למשל, הגמרא בביצה, הגמרא בביצה בדף י"ג עמוד ב', אז היא מדבר שם על היחס בין גמר מלאכה במעשר לבין גמר מלאכה בשבת. אוקיי? העמדת הרימה. כן? אז הגמרא עושה שם את ההבדל, והיא אומרת שבשבת צריך מלאכת מחשבת. ולכן העמדת הרימה היא לא... העמדת הרימה, כן? אנחנו מעמידים את הרימה. כן? אז הגמרא אומרת, אז רש"י אומר, אלא מה יתלך למאמר, אף על גב דלמעשר אבי המלאכה, לשבת מלאכת מחשבת שהיא מלאכת אומנות עשרה תורה, שנסמכה פרשת שבת למלאכת המשכן בויקהל, והתם מלאכת מחשבת כתיב. אנחנו רואים שיש מאפיין מיוחד של מלאכות שבת, שהן צריכות להיות מלאכת מחשבת, ורש"י אומר מלאכת אומנות. בסדר? דבר שהוא לא אומנות, הוא לא משמעותי, אז זה לא ייאסר בשבת, למרות שלגבי מעשר למשל, אין בעיה, למרות שזה לא אומנות, אבל מבחינתי זה נקרא גמר מלאכה. נגיד, וזה נכון להרבה מאוד מהכללים שאנחנו נפגוש, הגדרה נשמעת נחמדה, אבל האמת שהיא לא אומרת הרבה. בסופו של דבר, תחשבו למשל על מאמר, אחד מאבות מלאכה. מה זה מאמר? לאסוף פירות לתוך סל. זה נשמע לכם מלאכת אומנות. זה יותר אומנות מאשר העמדת הרימה. בעיניי העמדת הרימה יותר אומנות מזה. הרימה אתה צריך לבנות, אתה צריך לראות שזה... מאורגן, יש פה איזושהי עבודה של הבן אדם. זאת אומרת, הוא לוקח כמה פירות מפוזרים, אוסף אותם, כן, כמו בתחילת אלו מציאות, כן, היו פירות מפוזרים, אתה אוסף אותם לתוך הסל, וזה מאמר, אתה עובר על מאמר. הוא אומר, לא לדחוס, לא, אוסף אותם. לא לדחוס ולא שום דבר. אז מה? אבל זה לא קשור למלאכת אומנות. אבל לא קשור למלאכת אומנות, אם אתה שואל את עצמך מה יותר אומנות, שהרבה יותר אומנות זה להעמיד הרימה, מאשר לאסוף פירות לתוך סלסילה. אוקיי? לדוגמה, אנחנו נראה את זה עוד הרבה, גם המבחנות בין מלאכה שנה צריכה לגופה לאינו מתכוון, זה סיפור מההפטרה. למרות שיש הגדרות, בעיקר באחרונים, קצת בראשונים, יש הגדרות להבדל ביניהם, אבל כשמנסים לתרגם את זה בפועל, מאוד קשה לראות למה ההגדרות האלה הן באמת ההסבר, למה דבר מסוים הוא אינו מתכוון, ודבר אחר הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה. כך שההגדרות, כבודן במקומה מונח, אבל איכשהו בסופו של דבר היישום הוא לא פחות חשוב. זה באופן כללי, זה דיברתי לא פעם, באופן כללי הגמרא וההלכה בכלל לא כל כך מאמינים בהגדרות. זאת אומרת, הגדרות זה כבדהו וחשדהו. זאת אומרת, זה נותן לך איזשהו כיוון, אבל בסוף בסוף, כן, התפיסה פוזיטיביסטית היא תפיסה שחושבת שאפשר לעבוד טופ דאון. כן, אתה נותן הגדרה כללית ואז אתה גוזר מזה למסקנות. זה לא עובד כך. הגדרות נותן לך איזשהו כיוון כללי, אבל אתה בסוף בסוף מקבל את התחושה באצבעות מתוך הסתכלות על הדוגמאות, על היישומים. לפעמים אתה לא מקבל תחושה באצבעות, חוץ מנימול. זאת אומרת, הסוגיות האלה לפעמים באמת מביכות כשאתה מנסה להגדיר את הדברים ברצינות. טוב. אז המאפיין הזה של מלאכת מחשבת בהקשר הזה, הוא נראה לכולה, נכון? זאת אומרת, דבר מסוים שבשאר התורה ייחשב כאיסור או כמשהו שיש לו משמעות, בשבת לא. בשבת זה יהיה מותר. זאת אומרת, הקריטריון של מלאכת מחשבת הוא בדרך כלל קריטריון לכולה. בשבת יש סטנדרט יותר גבוה כדי לחייב. כשאתה מעמיד סטנדרט יותר גבוה כדי לחייב, פירושו אתה מקל. נכון? זה כמו המחלוקת בית שמאי ובית הלל בתחילת ביצה. כן? שעור בכזית וחמץ בככותבת. כן? אז הגמרא אומרת שם, למה שעור בכזית וחמץ בככותבת? כי שעור הוא יותר חמוץ. ולכן זו סיבה להקל או להחמיר? להחמיר, נכון? והשיעור הוא שיעור כזית, הוא שיעור יותר נמוך מאשר ככותבת. כי שיעור יותר נמוך זה באמת להחמיר. כי אתה מוריד את הרף של החיוב, אפילו בכזית אתה עובר, לא רק ככותבת. ככל שאתה מעלה את הרף, אתה בעצם מקל. כשאתה מוריד את הרף, אתה מחמיר. נכון, בייסורים, כן. בכל אופן, אז המאפיין הזה של מלאכת מחשבת בהלכות שבת, בדרך כלל הוא מאפיין לכולה. אבל יש קצת חריגים. כן, מלאכה שנעצרה על גופה, כל מיני דברים, כן, מלאכת מחשבת. מה זה מלאכת מחשבת? שבגלל זה אתה פותר. כי זה לא מלאכת מחשבת. זאת אומרת, הקונוטציה הבסיסית של האמירה מלאכת מחשבת זה בעצם קונוטציה לכולה. כשאתה רוצה בשבת שתהיה מלאכת מחשבת כדי להיעשר, זה אומר שכל דבר שהוא לא מלאכת מחשבת לא ייעשר. אז זו אמירה לכולה. אבל יש קצת חריגים. למשל, הגמרא בבבא קמא בדף ס', הגמרא מדברת שם על זורה ורוח מסייעתו, מול, כן, ליבה ולבטו הרוח. יש שם מזיק בעזרת הרוח מול עושה מלאכה בשבת בעזרת הרוח. ויש ארבעה אמוראים שם בגמרא שעושים את ההבחנה למה בשבת חייב ובנזיקין פטור. רב אשי הוא הרביעי, הוא אומר שבשבת מלאכת מחשבת עשרה תורה. שימו לב, מלאכת מחשבת עשרה תורה ולכן בשבת אסור. למרות שבנזיקין פטור, בשבת זה יהיה אסור. זאת אומרת, המושג מלאכת מחשבת מופיע שם לחומרה, לא לכולה. אז רש"י באמת מסביר, מלאכת מחשבת, וזו הגדרה מאוד רווחת בעניין הזה, נתקיימה מחשבתו במיכלי ברוח מסייעתו. מה זאת אומרת? אתה זורה את המוץ עם הגרגירים, ובה הרוח מעיפה את המוץ והגרגירים נופלים. אוקיי? אז מה זה אומר? הרוח הרי עשתה את תהליך הברירה. זורה זה בעצם, היינו זורה, היינו בורר, היינו מרכז. זאת אומרת, זורה זה סוג של בורר. אוקיי? רק זה בורר בעזרת הרוח. לכאורה היה מקום לפתור, הרוח עשתה את העבודה, לא אני. אה? הוא עשה תכנון, וכיוון שזה בעצם היה התוכנית שלו מראש, התוכנית שלו התממשה בעזרת הרוח אומנם, אבל התוכנית התממשה, התקיימה מחשבתו, זה מספיק כדי לחייב אותו. זאת אומרת, מספיק שהתקיימה מחשבתו כדי לחייב אותו. מה שאין כן בנזיקין, או בשאר הלכות, בשאר ההלכה, ששם הגרמה יהיה פתור. אם אתה רק גורם, אבל בסוף לא אתה עשית את זה, אלא משהו אחר, או שזה נעשה מעצמו, משהו אחר עשה את זה, אז אי אפשר לחייב אותך. אז בשבת, אם התקיימה מחשבתו, המלאכת מחשבת, במקרה הזה הוא סיבה לחומרה, לא לכולה. זאת אומרת, למרות שבשאר התורה היית פטור, בשבת, כיוון שהתקיימה מחשבתך, אז אתה חייב. לא, התקיימה מחשבתו, דניחא ליה ברוח מסייעתו, הכוונה, זה מה שהוא תכנן מראש, שהרוח תעשה את העבודה. לא, ואם הוא תכנן להזיק אז מה? אז הוא יהיה פטור? הוא יהיה חייב? לא. לא, לא תמצא בשום מקום, לא. אם אני מתכוון להזיק בעזרת הרוח, זה לא משנה, מתכוון זה מתכוון. יש רמב"ן בקונטרס דינא דגרמי, כשהוא אומר מה ההבדל בין גרמי וגרמה, אז הוא מציע אחת ההצעות שלו שמה, זה הכוונה. זאת אומרת שגרמי זה כאשר יש פה גרמה עם כוונה, אבל פשוט זה לא נכון. כי תופעות הגרמה שמופיעות בתורה, למשל מי שמעמיד בפרק כל כתבי הקודש, מי ששמה את הקדים עם המים בפני הרוח, כדי שהרוח תנפס את הקדים והמים ישפכו אותה, זה מוצג שם כגרמה. ושם הוא מתכוון לכבוד, בשביל זה הוא שם שם את הקדים. זאת אומרת, קשה להגיד שזה ההבדל בין גרמה לבין גרמי. אז בתפיסה הפשוטה אין משמעות בכלל לכוונה. ברגע שאתה גרמה, גם אם התכוונת, זה לא משנה כלום.
איזה לעשות, בוא נגיד, ברב אותו אולם, שאני מתכוון לעשות איזה משהו יחד עם הרוח אולי, אבל הנזק זה כאילו עוד איזה משהו נפרד, כאילו...
אני לא רואה מה ההבדל. כמו הזורם, מה זאת אומרת? הרוח עושה את הברירה, אבל אני תכננתי מראש, זה מה שיקרה. מישהו, כן, תוספות מביא שם רק תמי ליבה בתרא, אבל בגמרא עצמה מופיע ליבה ולבתו הרוח. ליבה ולבתו הרוח, הכוונה, אני מבעיר אש, והרוח לוקחת אותה, והיא מזיקה. זה הרוח מצויה, לא מצויה, לא משנה כרגע, אבל זה ה... לא, אפילו אם הוא התכוון, זה לא קשור, אין הבדל בין אם הבן אדם מתכוון או לא התכוון. בכלל, באדם המזיק, הרי האדם המזיק חייב גם באונס, אדם מועד לעולם. לא מצאנו חילוק כזה, שאם התכוונת זה לא גרמה, אם זה גרמה, גרמה במזיקים פטור. זה לא... חוץ מהרמב"ן ההוא, אבל... אז הרש"י פה כותב שהתקיימה מחשבתו ולכן הוא חייב, זאת אומרת שמלאכת מחשבת במקרה הזה זה קריטריון לחומרה, אוקיי? בניגוד ל... להופעות הרגילות של מלאכת מחשבת שהן בדרך כלל לקולה, אבל אנחנו נחזור לעניין הזה כשנדבר על גרמה בשבת. הראש שם במקום חולק על רש"י, הוא מסביר אחרת, מה זה, מה, למה באמת בשבת חייב וזורר רוח מסייעתו, אז הוא אומר, יש זאת הדרך הרגילה לזרות. כך זורים בדרך כלל, זאת אומרת, איך אתה זורק? אתה זורק את זה לאוויר, הרוח מעיפה את המוץ והגרגירים נופלים, זה דרך זריעה רגילה. במלאכה שהדרך הרגילה שלה זה לעשות אותה בעזרת הרוח, אז שמה זה שעשית בעזרת הרוח לא פותר אותך. זה שעשית בעזרת הרוח פותר אותך רק במקום שזאת לא הדרך הרגילה לעשות את זה. אבל אם זאת הדרך הרגילה לעשות את זריעה, אז אתה חייב. ננסח את זה בצורה קצת יותר קיצונית, נדבר על זה עוד, אבל נגיד, איך עשו את זה במשכן, את זורה? את זורה עשו במשכן גם כן ככה, כך עושים את זה, אוקיי? אז אם זה ככה, אז כשאתה לומד את זה מהמשכן, אז אם זה מה שהיה במשכן, אז ברור שאתה תהיה חייב על זריעה כזאת. אז לא מעניין אותי שזה נעשה בעזרת הרוח, אוקיי? עוד פעם? לא, לטה, זה נעשה מצוין. מלאכת מחשבת זה מלשון מחשבה. ושאתה מתכנן משהו והוא מתממש, זה נקרא מלאכת מחשבת. לפי הראש איך זה נכנס בגמר? הוא טוען ש... זה לא מאפיין של שבת, זה מאפיין של זורק.
במשכן, נעזרו ברוח, אז גם...
יכול להיות, או שאפשר להגיד שהכוונה... מה? לא, אבל למה בגמרא? אבל למה הגמרא מסבירה כך את ההבדל בין זורה לבין ליבה ולבתו הרוח? זורה זה מלאכת אומנות, מה האומנות שם? זה לא נקרא אומנות, ככה עושים את המלאכה זה לא אומנות, אומנות זה אומר שיש פה מלאכה יותר מורכבת, לא שככה עושים אותה. מה זה משנה אם ככה עושים אותה או לא? להפך, אם לא עושים אותה ככה זה יותר אומנות. זה לא נקרא מלאכת אומנות. מלאכת אומנות הכוונה משהו שדורש איזושהי חשיבה, איזשהו לא דבר שעושים אותו פשוט. כמו בהלכות חול המועד, כן, מעשה אומן, או דברים כאלה. אתה רואה שזה משהו שדורש. אני חושב שזה אותו דבר, זה אותו רעיון, לא חייב שזה אותו גדר כמו במלך כל המועד, אבל הרעיון הוא זה. בכל מקרה, אז הנקודה היא שהתקיימה מחשבתו, פירוש הדבר הזה מלאכת מחשבת, כן, צריך לזכור ששבת זה זכר למעשה בראשית. מה שהקדוש ברוך הוא עשה במעשה בראשית, הרי הוא ברא את זה בעשרה מאמרות, בדיבור, נכון? ומה זה אומר? התקיימה מחשבתו של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא שהוא עשה את זה. אם התקיימה מחשבתו, זה בעצם נקרא שהוא עשה. בראשית ברא אלוקים, הוא לא ברא, הוא רק אמר, בסדר, אבל כשהוא אומר והתוכנית יוצאת אל הפועל, זה בעצם המשמעות של העניין, וזכר לזה אנחנו בעצם צריכים בשבת לשבות ממלאכה. לכן מלאכת מחשבת בעצם זה רק מגדיר את היחס למעשה בראשית. ולכן במקרה הזה זה הולך לחומרה, וכמו שאמרתי, הראש כנראה לא מקבל את זה. זאת אומרת, הוא לא רואה פה עיקרון של מלאכת מחשבת, או עיקרון גורף, נגיד לפי הראש למשל, אין כלל כזה שגרמה בשבת יהיה חייב. לפי רש"י יוצא שגרמה בשבת יהיה חייב. זה קשה מסוגיות אחרות, לא משנה, אבל ככה זה מה שיוצא מהרש"י הזה. סתירות בין הסוגיות ומנסים ליישב את זה, אבל לפי הראש לא, אין כלל כזה שגרמא בשבת חייב. כמו בכל התורה, גרמא גם פה פטור. ספציפית לגבי זורע, כיוון שזאת הדרך הרגילה, אז כך מוגדרת המלאכה. זה כמו בזורע, אני זורע את זה בקרקע. מה המלאכה בזה? שמתי את זה בקרקע, אז מה? המלאכה היא שבסוף זה צומח. אבל זה שאני גרמתי לצמיחה, זה גרמא. למה? אז מה, מה הרעיון? הרעיון? זה מה שנקרא המלאכה. המלאכה היא לגרום לדבר הזה לצמוח. זה, כך עושים את זה, אין? הבן אדם לא יכול להצמיח את זה בעצמו. אתה שם את זה בקרקע, והקרקע מצמיחה, אוקיי? לא הבנתי. נכון. אבל מה הרעיון? בזריעה, הרעיון לא לשים בקרקע. לשים משהו בקרקע זה לא זריעה. לשים משהו בקרקע באופן שהיא תצמיח אותו אחרי זה. זה זריעה. לא, הפעולת הגרימה היא המלאכה. זה בדיוק הנקודה. וגם בזורע אותו דבר. יכול להיות שלא. לא, לא, יכול להיות שלא. זו שאלה של רודי פת בתנור, המלחס חינוך, יש לו הרבה דיונים, בכלל לא פשוט. אם זה לא יצמח אחרי זה, לא בטוח שאתה חייב. כן? כן? שאלה אם יהרגו אותך או לא, בסדר, אז זה כן. אתה יכול להגיד, זה התראת ספק. התראת ספק. או שלא התראת ספק, אתה הולך אחרי הרוב, בסדר, לא משנה. כן. כמו? אופן, נכון, המלחס חינוך בדיוק כזה מדבר. המלחס חינוך בדיוק מדבר על זה, על ההבדל בין זורע לבין אופה. שבזורע, אם אתה רודה את הפת, אז בעצם זה שהדבקת אותה בתנור, עדיין, אתה לא חייב. מה יקרה אם הדבקת אותה סמוך למוצאי שבת, ואז היא נאפת במוצאי שבת, ואתה תרדה אותה במוצאי שבת, מה אז? ומה היחס בין זורע? מה יקרה אם אני מוציא את זה מהקרקע ביום ראשון? זרעתי, אני מוצא את זה מהקרקע, הוא לא יצמח ולא כלום, הוא עוד לא נקלט, אוקיי? האם הוא יהיה פטור או לא? זה דיונים שלמים, זה גם מלחס חינוך וגם עגלי טל ועוד. טוב. בכל מקרה, אז זה הראש. למה אני מביא את זה? אני לא נכנס כרגע לזה, אנחנו נדבר על זה עוד כשנדבר על גרמה. אני רק מנסה להראות שבכל המקומות שבהם מביאים את דין מלאכת מחשבת לחומרה, זה לא מוסכם. את רש"י פה מביא את דין מלאכת מחשבת לחומרה, אבל הראש חולק. יש מקומות נוספים, יש למשל, אספתי פה עוד מקומות, יש רשב"ם בבבא בתרא, הוא אומר שחצי שיעור אסור בשבת בגלל מלאכת מחשבת. אז זאת אומרת, מחשבתו, אך שווה למלאכה הזאת. זאת אומרת, אם אתה עוסק בחצי שיעור, אז עצם זה שמעניין אותך ואתה עוסק בזה, נותן לו חשיבות. וכיוון שככה, אז אתה חייב מדין מלאכת מחשבת, אבל אנחנו יודעים, יש כמה וכמה אחרונים שכתבו שאין דבר כזה חצי שיעור במלאכות שבת. חם צבי ועוד, בשפת אמת, בתחילת מסרת שבת גם. מה?
אין
אסור. זאת אומרת אסור. לא, אני כתבתי אסור, זה לא ציטוט. אז הוא אומר, בגלל שמחשבתו, כן, האח שווה לדבר הזה, אז לכן חייב, וזה מדין מלאכת מחשבת, ושוב פעם, פה במקרה הזה, מלאכת מחשבת זה לחומרה. מחייבים אותך בגלל דין מלאכת מחשבת, במקום אחר חצי שיעור פטור, או, כן, זה פטור, אבל לא נענש, כן, מחלוקת בשטקיש ורבי יוחנן. בכל אופן, זה מקור נוסף, אז גם שם אנחנו רואים שמצד אחד, יש פה שימוש בדין מלאכת מחשבת לחומרה, אבל יש לזה מחלוקת, זה לא מוסכם. כמו אצל רש"י והראש, שראינו בדוגמה הקודמת. דוגמה שלישית זה הר"ן, בסוף פרק הבונה, הוא מדבר על חג תוכות. חג תוכות זה כאשר אתה יוצר את האותיות דרך חפירה מסביבן. כן, אתה בעצם משקע את הדבר שמסביב, ומה שנשאר בעצם זה צורת אות. אז אתה לא כתבת את האות, אלא אתה... כן, זה כמו שתמיד אומרים, שהפסל הרי לא עושה כלום, הוא רק מסלק את הפסולת. אתה מסלק את כל מה שיש באבן שמיותר, ומה שנשאר זה הפסל. אז הפסל לא עשה את הפסל, הוא רק סילק את מה שהפריע לראות אותו. חוטט בגדיש. לא, אבל שם זה משהו אחר. השאלה אם שם זה ליצור את החלל או ליצור את המבנה. זה דיון אחר. יכול להיות שבסוכה, המבנה הוא רק החיטים זה כדי שיהיה חלל. ואז זה בכלל לא חג תוכות. הסוכה זה החלל. רק צריך מסגרת מסביב כדי שלחלל תהיה משמעות. מחלוקת תוספות ברשב"ם ובבא בתרא, אם מישהו נודר הנאה מבור, מודר הנאה מבור, האם מותר לו להשתמש בחלל של הבור או בדפנות? מה זאת אומרת? מה עם ההבל? כן, חוותו או הבלו, כן. אבל זה, אז השאלה שמה, כן, האם הבייגלה זה החור, או הבייגלה זה הבצק שמסביב לחור? כן, זה ה... מה? אוקיי. אז הר"ן לגבי חג פתוחות, אז הוא אומר שלגבי שבת, ציווה בחג פתוחות חייב. למה? בגלל שהתקיימה מחשבתו. טוב, הוא אומר בגלל מלאכת משבת עשה תורה, אבל הכוונה כנראה, כמו רש"י בבבא קמא שראינו, מה הכוונה מלאכת משבת? הכוונה התקיימה מחשבתו. אז בסוף בסוף נוצר פה כתב מאליו. אבל זה לא סתם קרה לו במקרה. זאת הייתה התוכנית שלו. אני אשקע את כל מה שמסביב, כדי שמה שיישאר לי זה אותיות. אז אם ככה, זאת התוכנית שלי התממשה, התקיימה מחשבתי. אם זה ככה, בשבת אני חייב. לא, אבל זאת לא הדרך הרגילה לכתוב. לא חושב. לא, רבלתה והשקעה זה לא חג פתוחות. לא, 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 לא. הבלטה והבלטה והשקעה, שניהם זה לא חג פתוחות. חג פתוחות זה כאשר אתה עושה השקעה של המסביב, אתה לא נוגע באות עצמה. נכון, ושתיהן חייבים. לא נכון, אתה יכול לבלוט את זה, מה זאת אומרת? אתה יכול להבליט את זה. לא, במתכת. נכון? לא יודע, מדובר בכל דבר, למה דווקא בעץ? כל דבר. אגב, מדובר גם על דיו. זאת אומרת, יכול להיות שיש כתם דיו ואתה חושף את זה, גם נקרא חג פתוחות. אתה מסלק את הדיו ומשאיר רק צורת אות. לא, גם בלי השקעה, אני אומר, אתה יכול לסלק את השחור מסביב וישאר לך צורת אות. זאת אומרת, חג פתוחות הכוונה כשאתה לא נוגע באות עצמה, האות נוצרת מאליה, אתה מסלק כמו פסל. אבל זאת לא הצורה הרגילה לעשות, קשה לקבל את זה. זאת לא הצורה הרגילה לעשות. הבנתי? לא, יש הבדל בין שינוי לבין הצורה הרגילה. הצורה הרגילה הכוונה, זאת הדרך הנורמלית לעשות, ואין בלתה. אם זה גם דרך נורמלית וגם לא, זה לא מספיק. בסדר, אבל זה לא, אבל זה עדיין חג פתוחות, כי יש גם דרך לא ככה לעשות. טוב, אבל נשאיר את זה כשנדבר על ה... על ה... אבל לא אמרתי שלא עושים את זה בכלל. השאלה אם זאת הדרך הנורמלית לעשות את זה. הדרך הנורמלית, לא דרך נורמלית. לא, ראש מדבר בזורה, הוא מדבר שזאת הדרך לעשות, אין דרך אחרת. דרך אחרת זה משונה, לעשות זורה, לעשות, כן. יכול להיות שתי דרכים, אבל לא על זה הראש מדבר. הראש מדבר על מצב, כי אם היו שתי דרכים, אז יכול להיות שהראש לא היה אומר שאתה תהיה חייב על זורה. הראש אומר, כך עשו את זה. זאת הדרך שעשו את זה, לא שגם כך עושים את זה. עכשיו צריך לדון, האם, מה קורה כשיש שתי דרכים? ברור, כך עושים זורה. זורה עושים ברוח, אין דרך אחרת לעשות את זה. מה זה אין? אתה יכול, לא יודע מה, לעשות, אתה יכול לברור כל מוץ לחוד ולזרוק אותו, אבל ככה בדרך כלל עושים את זה. אוקיי. טוב, בכל אופן, אז גם ברן, אנחנו רואים שדין מלאכת מחשבת מופיע לחומרה. התקיימה מחשבתו, ולכן בחג פתוחות, בשבת, יהיה חייב. נאמרת חג פתוחות נגיד בגט, שאולי לא יועיל, כי צריך, כתב לה, צריך כתיבה. אוקיי? אז עוד פעם, זו דוגמה שמלאכת מחשבת מובא לחומרה, וגם בדוגמה הזאת יש ראשונים שחולקים עליו. לא כולם מסכימים עם מרן. אז אני אומר, ראינו פה שלוש או ארבע דוגמאות שמלאכת מחשבת מופיע לחומרה, אבל בכל הדוגמאות האלה יש פה מחלוקת, זה לא מוסכם. בדרך כלל מלאכת מחשבת מופיע לכולה, זה דברים מוסכמים. זאת אומרת שאם יש משהו שהוא לא מלאכת מחשבת, אתה פטור עליו בשבת. זאת אומרת, זה שזה לכולה זה מוסכם. למשל, מתעסק. הגמרא אומרת שבמתעסק, כן, בסנהדרין שם בסמך ב', אז הגמרא מדברת על ההבדל בין מתעסק בחלבים ועריות ומתעסק בשבת. הגמרא אומרת, וכדאי נחמן אמר שמואל דאמר, המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה. מתעסק בשבת פטור, מלאכת מחשבת עשרה תורה. אז פה זה מתעסק, יוצא ממלאכת מחשבת והוא פטור. פה נצטרך לדון מה קורה במתעסק במלאכות, באיסורים אחרים, שלא איסורי שבת. אם זה מצד מלאכת מחשבת, אז לכאורה מתעסק באיסורים אחרים יהיה חייב. והגמרא פה מנגידה את מתעסק בחלבים ועריות, לא את מתעסק בדברים אחרים. נכון? ומתעסק בדברים אחרים נראה שגם יהיה פטור. אז איך זה מתיישב עם זה, זה מלאכת מחשבת? המלך מנשה וזה רק בשבת. מה? מתכוון לזרוק שתיים וזה רק ארבע למשל. כלומר, בבא קמא. מישהו שלא, הוא לא מודע לזה שהוא כרגע עושה פעולה אסורה. אתה הולך ברחוב ואיכשהו תולש ענף. אבל אתה לא, אתה פשוט הולך שם. כן, כן, מנורה או משהו כזה. כן. כשאתה הולך בשבת ואתה מפעיל את המנורה, זה אפילו יותר גרוע ממתעסק, כי אתה בכלל לא מפעיל את המנורה. בענף, אתה תלשת אותו, רק אתה הלכת, זה איזשהו קרה מאליו. במנורה, אתה בכלל לא הדלקת אותה. היא החליטה להידלק, כי אני עברתי פה. בעיה שלה. מה אתה רוצה ממני? אני לא עשיתי את הפעולה אפילו במתעסק אולי. שאלה אם זה אפילו מתעסק, לא ברור. מה? זה מתעסק. זה מתעסק, כי כשאתה דרכת על הנחש, אתה הרגת אותו. בסדר? אבל פה במנורה היא נדלקה מעצמה, אני רק עברתי. אני לא עשיתי את פעולת ההדלקה. אה? מי שהדליק את זה, זה המנורה, הדליקה את עצמה, אני לא לחצתי על משהו. לא עשיתי פעולת, אני עברתי פה והיא מחליטה להידלק כשאני עובר. בעיה שלה, מה? כמו מישהו מאיים עליי, מישהו אומר, תראה, אם לא תיתן לי שקל, אני הורג את פלוני. בסדר? נגיד. עכשיו, לא נתתי לו שקל, אז הוא הרג את פלוני. אז הוא אומר שאני הרגתי את פלוני. לא, הוא הרג את פלוני, זה אולי באשמתי, הוא התעצבן שלא נתתי לו שקל, אבל אני לא עשיתי את פעולת ההריגה. לא משנה, אבל המנגנון הזה הוא מנגנון שהוא לא קשור אליי. הוא קשור לכל היותר למי שבנה אותו. לא קשור אליי, אני עובר פה, מה אתה רוצה ממני? זה יותר גרוע מתעסק לדעתי. כן, זאת לא פעולה שלי, אני הולך, אני לא... לא, זה מצב ביניים. פה זה כן פעולה שלי, אבל עדיין עקיף, לא במגע. אבל פה אני אומר, אין כלום, אני סתם הולך. מה? אז זה הכלל שכן נהנה, לא ניכנס אליו עכשיו. ההנאה היא תחליף לכוונה. נכון? הוא לא יכוון, אבל אם הוא נהנה, זה במקום כוונה. כן. טוב, יש גם בפסיק תזות רתה, אז הוא אומר ככה, פירושו כל שמכוח הגרמה אינו אסור בשבת, שהרי אדם זורע חיטים בקרקע ביום שישי, והם נשרשים בשבת, אדם משים אורות בארץ, באפץ, בערב שבת, ומתעבדים בשבת, וכן הרבה עבודות נשלמות בשבת. ולא אסרה תורה, אלא מלאכת מחשבת, למדנו, שאם מבעיר האש מערב שבת והוא דולק בשבת, אין זה מבעיר בשבת. עכשיו, ארתו מאתמול, והוא דומה למי שמשקה את השדה, הוא פתח את הנהר מערב שבת, והזרעים שותים כל יום שבת. לכאורה זה הפוך מרשי. כי רשי הרי משתמש במלאכת מחשבת על גרמה כדי לחייב. ולמרות שאתה בגרמה, כיוון שהתקיימה מחשבתו, אז בשבת, שזה מלאכת מחשבת, אז אתה חייב. פה הוא אומר, מדין מלאכת מחשבת הוא רוצה לפתור את הגרמה. אבל זה כמובן לא אותו מקרה. רשי מדבר על מצב שעשיתי את הפעולה בשבת. רק הפעולה הזאת גורמת לתוצאה האסורה, אוקיי? כמו בזורה ורוח מסייעתו, אני זורה בשבת, ועכשיו באה הרוח ומעיפה את המוץ, אוקיי? הוא מדבר על מצב שאני את הגרימה עשיתי ביום שישי. התוצאה הנגרמת קרתה בשבת. מה? לא, בשביתת כלים יש מצב דומה. אוקיי, בית שמאי ובית הלל, אבל בשביתת כלים יש מצב דומה. אתה מפעיל מכונה ביום שישי, והמכונה ממשיכה לעבוד בשבת, אז לא מחייבים אותך על הפעלת המכונה. בהפעלת המכונה אתה פטור בגלל מה שאומר הפסיקתא זוטרתא, מלאכת מחשבת. אבל השאלה היא אם מחייבים אותך על מה שהמכונה עובדת בשבת, שאסור לעשות את זה בשבת. אז זה שאלה של שביתת כלים. זורע. אז לא, אני חוזר על אותה הנקודה שדיברנו קודם, זה כן. רק מחייבים אותך על ההשרשה מכוח זה שאתה הנחת את זה בקרקע. אז מגדירים, אבל זה עדיין בעצם פעולה שהמהות האסורה שלה זה ההשרשה שבאה בעקבותיה. כמו שמה שאתה עושה כמובן זה רק ההכנה לעניין. טוב, אז זה, למשל, יש משנה בחגיגה בדף יוד, הלכות שבת חגיגות והמעילות הרי הם כהררים התלויים בסערה, שהן מקרא מועט והלכות מרובות. כן, בהלכות שבת יש מקרא מועט והלכות מרובות. עכשיו, אם אני הייתי צריך להביא את הדוגמה, הייתי מביא את כל המלאכות. כתוב, לא תעשה כל מלאכה, נקרא מועט. ויש לנו מסכת שלמה עם אבות ותולדות, ואין לו מתכוון, ו... בלגן שלם, שאין לו רמז בפסוק, אין כלום. זה לא מדויק, בגלל שלא תעשה כל מלאכה, כתוב במפורש בפסוק, זה לא רמז. כל מה שנשאר לי, זה רק להבהיר מה זה מלאכה. עכשיו, בסדר, אני יכול ללמוד את זה ממשכן, אני יכול ללמוד את זה מכל מיני מקומות אחרים, אבל כל הלימוד הזה, בסך הכל רק מבהיר לי את מה שהתורה אוסרת, ולא תעשה כל מלאכה. כשמדובר פה על הררים התלויים בשערה, הכוונה שיש פה, האיסור עצמו הוא רמוז רק, ולא כתוב. אוקיי? זאת אומרת, לא שבאיסורי שבת זה לא רמז, זה כתוב במפורש, אסור לעשות מלאכה. השאלה רק, מה נקרא מלאכה? זאת שאלה פרשנית. אבל פה, האיסור בעצמו רק רמוז, אוקיי? אז לכן זה, ומה זה האיסור הזה? הוא כותב, הלכות שבת מכתב כתיבן. וגמרא שואלת, הלכות שבת, למה זה הררים התלויים בשערה? הם כתובים במפורש, זה לא רק רמז. מה כתוב? לא כתוב כלום. כל הלמתת מלאכה ותולדות, מה כתוב? לא כתוב כלום. מה זה מכתב כתיבן? היא כתוב, לא תעשה כל מלאכה. זה המכתב כתיבן, מה שאמרתי קודם. כתוב, לא תעשה כל מלאכה. זה שהתורה לא מסבירה מה זה מלאכה, היא הפרשנית. תעשה את הפרשנות הנכונה ותבין מה זה מלאכה שהתורה עושה. אבל התורה אוסרת במפורש את איסור מלאכה. זה נקרא מכתב כתיבן. לא צריך עליך, דאבי אבא, דאמר רבי אבא, חופר גומה בשבת ואינו צריך אלא להפרה, פטור עליה. זה מלאכה שאתה צריך על גופה. כי אתה חופר את הגומה, אז הגומה זה בעצם איסור. אבל מה שאתה צריך זה לא את הגומה, אתה צריך את האפר. אז בעצם עשית פה מלאכה, אבל היא אינה צריכה לגופה. אתה עשית אותו לצורך אחר ולא לצורך האסור. אז הוא פטור עליה. וזה, הכלל הזה שמלאכה שאינה צריכה לגופה, הוא בעצם הררים התלויים בשערה. כי אין לו, לא כתוב בשום מקום. כמען קרא, בשיר מדמה מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור עליה, אפילו תמר רבי יהודה, אתה מתקן, אחר מקלקלו. מה היא כהרים התלויים בשערה? מלאכת מחשבת עשרה תורה, ומלאכת מחשבת לא כתיבה. אז למה זה הררים התלויים בשערה? כי התורה אסרה מלאכת מחשבת, והמושג מלאכת מחשבת לא כתוב בתורה לגבי שבת. רש"י אומר, מלאכת מחשבת, שהמחשבה חשבה בדעתו ונתכוון לה. וזה לא נתכוון לה לבניין זה. לפיכך פטור. כשאנחנו חופר גומה ולא צריך אלא להפרה, זה תלוי אם זה בשדה או בבית. אם זה בשדה זה משום חורש, אם זה בבית זה משום בונה. רש"י מדבר על בית, לכן הוא מדבר על בונה פה. לפיכך פטור, וזה רמז מועט. דאילו מלאכת מחשבת בשבת לא כתיבה, אלא במשכן הוא דכתיב. ולפי ששמח בפרשת ויקל, פרשת שבת לפרשת משכן, אנו למדין מלאכת מחשבת לשבת. לכן זה הרים התלויים בשערה, יש רק רמז. מה הרמז? הרי כתוב בתורה מלאכת מחשבת. כן, אבל זה כתוב לגבי המשכן, לא לגבי שבת. אז בעצם יש פה רק איזשהו היקש, שנסמכה פרשת שבת לפרשת המשכן, אנחנו לומדים את מלאכת מחשבת מהמשכן לשבת. וזה רק רמז, זה לא כתוב במפורש. לכן זה נקרא הררים התלויים בשערה. אגב, רש"י פה באמת כותב שמלאכה שאינה צריכה לגופה זה פטור מדיני מלאכת מחשבת. נכון? זה מה שראינו פה. מה אומרת? מלאכת מחשבת עשרה תורה בשבת. בסדר? ורש"י מסביר מה זה, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אז יוצא שמלאכה שאינה צריכה לגופה זה פטור שנלמד מדיני מלאכת מחשבת. בתוספות שם המקום חולק עליו. תוספות טוען שמלאכה שאינה צריכה לגופה זה לא פטור שיוצא מלאכת מחשבת, אלא פשוט לומדים את זה מהמשכן. כמו שבמשכן המלאכות נעשו רק לגופן, אז גם מה שנאסר בשבת זה מלאכות שנעשות לגופן. אבל זה לא בגלל שיש כלל כזה של מלאכת מחשבת. מלאכות שנעשות לצורך המטרה העיקרית, או לא משנה, או המטרה שהייתה במשכן, שזה ויכוחים. מה? או מה שהיה במשכן, או העיקרי, יש לזה ויכוח. אני, אבל אחת משתי האפשרויות האלה. מה? לא, אבל לא בהכרח מה שהיה במשכן, זאת המטרה העיקרית של אנשים שעושים את זה באופן כללי. נגיד שבמשכן, לא יודע מה, בישלו סממנים כדי להכין צבע, משם לומדים את מבשל, אוקיי? בדרך כלל כשאתה מבשל, אתה לא מבשל סממנים, אתה מבשל אוכל. אם אתה שואל אותי, האם זאת המטרה העיקרית של בישול, לעשות סממנים? לא. אבל זאת כן המטרה שהייתה במשכן. בסדר? אוקיי, אז רש"י ותוספות נחלקים קצת לגבי מלאכה שנעשית על גופה, הזכרתי את זה קודם, האם זה דין מדיני... מלאכת מחשבת או לא. וכאן הערתי פה שאלה אם הצורך זה הצורך שהיה במשכן או הצורך החשוב, אבל זה נדבר עוד כאן, נדבר על מלאכה שיצאה לגופה. אוקיי, עכשיו אני רוצה להיכנס קצת על מלאכת מחשבת ועל הרקע, שבת, משכן וכדומה. אני רוצה קצת להיכנס עכשיו באמת יותר לעניין של המלאכות. אז כמו שאמרתי, מלאכות שבת לא מופיעות בתורה. חוץ מארבע, הוצאה, על יצא איש במקומו ביום השבת, קומין או הוצאה, כן, יש דיונים, והבערה, לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת. בפרשת כי תישא מופיע עוד פסוק, ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. אז בפשטות זה נראה שזה שבת, נכון? חריש וקציר לעניין שבת. במועד קטן, כן, עוד רגע. אבל אז יש פה הבערה, הוצאה, חריש וקציר. אלה ארבעת יוצאי הדופן. אבל גמרא מועד קטן, רואים שהיא לומדת את זה לשביעית. בלי להסביר אפילו. פשוט כמובן מאליו. הוא מאוד משונה, הגמרא שמה. מה? שמה. לא הבנתי מה, לא הבנתי את ההערה. כן. שאלה אם הוא היה מהמר או מוציא מרשות אחרת לרשות הרבים? אוקיי. לא כתוב כלום. אתה לא כתוב, אל תעשה מהמר. אחרי שחכמים מפרשים, הם מפרשים גם את לא תעשה כל מלאכה. גם את זה הם מפרשים. זה לא דבר כתוב בתורה. חכמים מפרשים מה הוא עשה. אני מחפש משהו שהוא לא תלוי בפרשנות חכמים, שהתורה עצמה אומרת שזאת מלאכה אסורה. כתוב שהוא עשה משהו אסור, או לא כתוב מה? סתם. לא בחרו לקרוא לזה אב מלאכה, אז אני לא יודע מה זה, אז אני לא יכול להתייחס לזה כמשהו שכתוב. בטח אם זה הוצאה, זה לא משנה, כי הוצאה כתובה גם ככה, אבל גם בלי זה, זה לא... אז הגמרא במועד קטן, אני יוכת ענינו, בתנן, בחריש ובקציר תשבות, רבי עקיבא אומר, אין צריך לומר חריש בקציר של שביעית, שהרי כבר נאמר, שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור, אלא חריש של ערב שביעית שנכנס לשביעית, וקציר של שביעית שיצא למוצאי שביעית. רבי ישמעאל אומר, מה חריש רשות, אף קציר רשות, יצא קציר העומר שהיא מצווה. לא נכנס בכלל לפרטים, אבל שימו לב שהגמרא מתחילה לדון על החריש והקציר, זה שזה לא על שבת זה פשוט. הגמרא אומרת, כן, אבל לגבי שביעית זה גם מיותר. כי זה כבר כתוב, אז כנראה זה חריש של ערב שביעית שנכנס לשביעית, או עושים איזשהו, כאילו, לשביעית עצמה לא צריך את זה. היא דיברה שביעית, הפסוק מדבר על שבת. תסביר לי, אולי לשבת זה לא נצרך, לכן זה בשביעית, ואז תמשיך. אבל לשביעית זה גם לא נצרך, אז לכן זה לתוספת שביעית. בסדר, אבל הגמרא אפילו לא טורחת לציין שהחריש והקציר פה זה בכלל לא על שבת. זה פשוט, זה מושכל ראשון. זה אין מה לדבר בכלל. למה זה כל כך ברור? הפסוק מדבר על שביעית, על שבת, סליחה. כנראה, כך אני מבין לפחות, הגמרא, ברור לה שלא כתובות אבות מלאכה, אבות מלאכה רגילים לא כתובים בתורה, לא יכולים להיות כתובים בתורה. כי עובדה שכל האבות לא כתובים בתורה. מה פתאום להניח שהחריש והקציר שמופיעים פה הם אבות מלאכה של שבת? אז שיכתבו את כל ה-39. לא, ברור שלא כותבים אבות מלאכה. לכן חריש וקציר זה כנראה לשביעית, ולא לשבת. זה לא יכול להיות. עכשיו בשביעית צריך לדון, שביעית, תוספת שביעית, בסדר, אז זה אפשר לדון. אבל בשבת זה בכלל לא בא בחשבון. כי בשבת, באופן עקרוני, המלאכות לא כתובות. אז זה כמובן משאיר אותנו עם הבערה והוצאה. הן כן כתובות. מה לעשות איתן? חריש וקציר זה רק מחדד את העניין. זה כתוב במפורש, לא, זה לא יכול להיות שבת, ואפילו לא תורכים להגיד שזה לא שבת, כי זה כל כך ברור. אבל בהוצאה ובהבערה, גם ברור שזה שבת. אין שביעית, אין מוצא כזה של שביעית. נכון? זה מדובר על שבת. אז השאלה, למה זה כתוב? אז פה הגמרא בשבת, מה? כן, אז הגמרא בשבת אומרת, ותיפוק לחילוק מלאכות מאיך הנפקא ליה לרבי נתן, דתניא רבי נתן אומר לו, תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת, מה תלמוד לומר, לפי שנאמר, ויקל משה את כל הדת בני ישראל, אלה הדברים וגומר, ששת ימים תעשה מלאכה, דברים הדברים, אלה הדברים, אלו 39 מלאכות שנאמרו למשה בסיני, יכול, עשאן כולן באלם אחד, אינו חייב אלא אחת, תלמוד לומר, בחריש ובקציר תשבות. מה זה? פה לומדים שחריש וקציר זה המלאכות שבת, לא השביעית, נכון? תלמוד לומר, בחריש וקציר תשבות, שחייבים על כל אחד, ועדיין אני אומר, על חרישה ועל קצירה חייב שתיים. אבל מי אמר שעל כל ה-39, אם עשה את כולם, יהיה חייב 39? יכול להיות שאם עשה את כולם, יהיה חייב אחד. תלמוד לומר, לא תבערו אש. הבערה בכלל יצאת, הייתה, ולמה יצאת? להקיש אליה ולומר לך, מה הבערה שהיא אב מלאכה וחייבים עליה בפני עצמה? אף כל שהוא אב מלאכה, חייבין עליה בפני עצמה. הבהרה לחלק יצא. ושמואל סבר לה כרבי יוסי, דאמר, הבהרה ללאו יצא. ולא לחלק. בתניא, הבהרה ללאו יצא דברי רבי יוסי, רבי נתן אומר, לחלק יצא. זאת אומרת, לענייננו, מה שחשוב, זה שהפסוק שמביא את מלאכת הבהרה, דורש דרשה, דורש הסבר. למה הוא מופיע? הרי מלאכות לא מופיעות. אז אם יש פסוק מסוים שכן מופיע, מיד תנאים דורשים אותו. אחד דורש אותו לחלק, כדי להגיד לך שאם אתה עושה אב מלאכה אתה חייב, לא צריך לעשות את כל ה-39 כדי להתחייב, אלא אב מלאכה אחד מספיק כדי להתחייב, ואם אתה עושה כמה זה על כל אחד ואחד. והשני אומר, הבהרה ללאו יצאת. כנראה לחלק יצאת זה לא צריך, זה פשוט שאתה חייב על כל אב מלאכה, אז זה כנראה ללאו יצאת. מה הכוונה? שמי שמבעיר בשבת זה רק לאו, זה לא איסור סקילה, וזה רק לאו של מלכות. מה? אוקיי, בסדר, לא נכנס כרגע להיגיון של העניין, אני גם לא מבין אותו, אבל מה שחשוב לענייננו זה שהפסוק שמביא את מלאכת הבהרה חייב להידרש. זאת אומרת, בלי דרשה, כי מה פתאום זה מופיע שם, אוקיי? אז זה לגבי הבהרה. לגבי הוצאה, הגמרא לא מתייחסת. למה הביאו את הוצאה? גם זה השאלה למה הביאו. אבל בראשונים מופיע, כן, אז בראשונים מופיע שהוצאה היא מלאכה גרועה. וההסבר, לפחות בחלק מהראשונים, זה שבגלל זה התורה כתבה את מלאכת הוצאה. כיוון שאחרת לא הייתי חושב לאסור הוצאה, כי הוצאה היא מלאכה גרועה. אז על זה אנחנו נדבר, מה המשמעות של מלאכה גרועה, ולמה זה מלאכה גרועה וכו'. אבל מה שאנחנו רואים, לפחות בראשונים, שגם מלאכת הוצאה שנכתבה בפני עצמה בתורה, גם היא נכתבה לסיבה מסוימת. זו סיבה למה היא נכתבה. כי מלאכה גרועה, הייתי חושב שלא חייבים עליה, התורה באה לחדש שגם על זה חייבים. בהבהרה, התורה באה לחלק או ללאו יצא. אז בשני אלה יש הסברים. בחריש ובקציר, פה מופיע, שזה נאמר על שבת. נכון? שזה בא להגיד לך, שזה בא על שבת. אבל, בסופו של דבר זה הרי נדחה. מה אומרת, בחריש ובקציר תשבות, רואים שחייבים שניים. אומרת, מה כן, אבל אולי זה רק על חריש וקציר ולא על כל שאר המלאכות, שעל כל אחת תהיה חייב אחד. אומרת, הגמרא, הבהרה, לחלק יצא. לומדים את זה מהבהרה. עכשיו נחזור, אז למה כתוב בחריש ובקציר? מיטה. הייתה פה אבא אמינא ללכת עם פשט התורה, שחריש וקציר זה שבת, וזה נדחה. אחרי שזה נדחה כבר לא צריך את חריש וקציר בכלל, כיוון שהבהרה לחלק יצאת כבר מטפלת בכל העניין. אז חריש וקציר חוזר, וכנראה שזה מה שכתוב בגמרא במועד קטן, שזה על שביעית. אם לא מצאנו דרשה לעשות בחריש וקציר, והרי לא יכול להיות שזה מופיע סתם כי המלאכות לא מופיעות, כנראה זה נאמר על שביעית. אז בעצם יוצא שפשט הפסוק כמובן מדבר על שבת, אבל מדרשו מדבר על שביעית. בסדר? מדרשו מדבר על שביעית, כי בפשט הוא מיותר. פשט הפסוק מדבר על שבת, המדרש לא משנה את הפשט. כן, זה טעות נפוצה כמו שאומר הגר"א. אנשים מוטרדים מאוד מזה, וכשאני דורש משהו זה סותר את הפשט. אין שום בעיה, הדרש לא אמור להתאים לפשט. את הפשט קוראים כפשוטו, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, הפשט תמיד נכון, קוראים אותו כפשוטו. אבל במקביל יש עוד צורת קריאה, זאת צורת הקריאה המדרשית. כן, יש שיטות כאלה ונגדן יוצא הגר"א, כן. אם הם מחליפים את ה... אם הדרש מחליף את הפשט, אז הדרש הוא לא דרש, הוא פשט. אז זה הפשט. אה? אתה יכול להגיד שזה גם גנבת נפש, להגיד שזה רק גנבת נפש, זה אתה צודק. זאת אומרת, להגיד שזה לא גנבת ממון. אבל יכול להיות שזה גם גנבת נפש וגם ממון, רק לגבי ממון זה מיותר, כי כתוב לא תגנובו. כן, בסדר, וכן, יש כל מיני מקומות שבהם זה לא דיכוטומי לגמרי, מה נחשב פשט ומה נחשב דרש. יש פה, יש אפילו ב-32 מידות, בברייתא של 32 מידות של אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, אז הרש"י מכינון בספר הכריתות, הוא שואל למה המידות האלה לא הופיעו אצל רבי ישמעאל, שיש רק 13. אז יש לו כמה הסברים. אז על כל אחד מהמידות הוא מסביר למה היא לא מופיעה אצל רבי ישמעאל. ואחד מהם, יש לו בעצם, אני חושב, שלוש קטגוריות. אחד מהם לא מופיע כי זה מדרש אגדה, רבי ישמעאל דיבר על דרש הלכה. אחד מהם לא מופיע, או יש סוג שלא מופיע, בגלל שזה בעצם פרשנות פשטית, זה לא מדרש. זאת אומרת, לפעמים פרשנות פשטית היא לא לגמרי מילולית, אבל תכלס, אחרי שאתה מבין את זה, זה מה שאומר הפסוק. זה לא קריאה מקבילה, אלא זה הקריאה של הפסוק. אז הנה דוגמה למשהו שהוא נראה כמו מידת רעש, אבל בסופו של דבר הוא מפענח את הפסוק עצמו. נגיד, אם הייתי מבין, נגיד שעין תחת עין, אז דורשים שזה ממון. נכון? אם הייתי מבין שכשכתוב עין תחת עין, הכוונה באמת להוציא ממון, לא, מה שכתוב שם זה לא העין, אז יוצא שהממון הוא פשוטו של המקרא, הוא לא מדרשו. אם אני אומר זה מדרש, פירוש הדבר, עין תחת עין, הכוונה להוציא עין, זה הפשט. במקביל, יש גם קריאה מדרשית, ובקריאה המדרשית, זה לוקחים ממון תחת עין. בסדר? זה שתי קריאות מקבילות. הגר"א מביא לזה ראיות, וטוען שזו טעות של האפולוגטיקנים, כן, של ביקר וכל ה... אלה שמנסים לטעת את הדרש בתוך הפשט. יש לנו טענות לוגיות מעניינות, אבל זה לא נכנס לזה כרגע. טוב, אז בקיצור, אז כל היוצאי דופן האלה בעצם נדרשים, כן? זה אחרת צריך הסבר למה הם מופיעים בתורה. הערה כללית לפני שאני ממשיך. ברור שכשאנחנו מדברים על אבות מלאכה, למרות שהם לא כתובים בתורה. בתורה כתוב לא תעשה כל מלאכה. רשימת האבות זה רשימה שקבעו חכמים. אפילו אם אתה עושה את הדרשה מהמשכן ואתה אומר שלומדים את השבת מהמשכן, אבל עדיין חכמים הם אלה שקבעו מה במשכן יחשב אבות מלאכה. כמו שאמרתי קודם, במשכן גם הלכו. אוקיי? לא שיש כמה רשימות, אבל יש בשוליים מחלוקות. לפי רבי יהודה נגיד יש 40 אבות מלאכה ולא 39. זורה בורא ומרקד, יש כאלה שרצו להגיד שזה אב אחד או שלושה, זה בשוליים, זה גדול הרשימה שמוסכמת. אז חכמים הם אלה שבעצם בנו את הרשימה הספציפית, את רשימת המלאכות עצמן. אבל זה כמובן לא אומר שזה דרבנן. ודאי דאורייתא. למה? אפילו לפי הרמב״ם שאומר, בשורש השני, שהדרשות, יש להם מעמד של דברי סופרים, דבר שנלמד מדרשה, יש לו מעמד של דברי סופרים, הוא לא דאורייתא, אז זה הרמב״ן כועס עליו, כן? זה שיטת יחיד, הרמב״ם הזה, מעט יחיד. מה? נכון, לדעתי זה מה שהוא אומר. אבל גם לשיטת הרמב״ם פה זה לא משנה, כיוון שפה הדרשה, של ההיקש של שבת למשכן, זה דרשה בעצם, היקש, אוקיי? אנחנו לומדים את המלאכות של שבת ממלאכות המשכן. הדרשה הזאת היא דרשה שבסך הכל מפרשת לי את המושג מלאכה. בפסוק לא תעשה כל מלאכה. כאשר הדרשה משמשת אותי כדי לפרש מה שכתוב בפסוק, גם הרמב"ם מסכים זה דאורייתא. רק אם הדרשה מחדשת לי הלכה חדשה שלא כתובה בפסוק, לא שהיא מפרשת את הפסוק, היא מוסיפה עליו. למשל, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. זו הדוגמה שהרמב"ם מביא. אז העת בא לרבות, רבי עקיבא. עת בא לרבות, והוא בא לרבות תלמידי חכמים. עכשיו, ברור שהריבוי הזה לא מפרש את מה שכתוב בפסוק. בפסוק כתוב לראות מה הקדוש ברוך הוא. לא ביטל מדי חכמים. העת בא לרבות עוד דין. כאשר הפסוק בא לרבות דין נוסף, לא הדרשה, סליחה, בא לרבות דין נוסף, לא לפרש את הדין שכתוב בפסוק, אז אומר הרמב״ם זה דברי סופרים. אבל במקום שהדרשה מפרשת את הפסוק עצמו, גם אם הפרשנות באה מדרשה, אבל תכלס אחרי שעשיתי את הדרשה, אני מבין שזה מה שכתוב בפסוק עצמו. אז אם זה כתוב בפסוק, זה דאורייתא, זה לא דרבנן. אוקיי? זה אחת הטעויות הנפוצות שמקשים על הרמב״ם מדבריו שלו עצמו בתחילת הלכות אישות. הרמב״ם בתחילת הלכות אישות כותב שמה שבשלוש דרכים האישה נקנית, כסף, שטר וביאה, כן, משנה בתחילת קידושין, הוא אומר, ביאה ושטר מדברי תורה וכסף מדברי סופרים. עכשיו, חלק מנושאי הכלים שלו בכלל לא הכירו את השורש השני. זה כתוב ערבית, זה... בספר המצוות, אבל גם אלה שכן הכירו, אז מבינים שבעצם הדבר הזה קשור לשורש השני. כסף משנה למקום כותב את זה. קשור לשורש השני, כסף מדברי סופרים, כי כסף לומדים, כי חכיכה משדה עפרון או משהו כזה, לומדים מן המדרשה. מדרשה זה דברי סופרים. כולם מקשים, אבל הרמב״ם בהלכה אחת אחרי זה אומר שמי שבא לאישה הזאת, אחרי שהתקדשה, חייב מיתה. והוא לא אומר זה רק בביאה ובשטר, ולא בכסף. עכשיו אם כסף זה רק מדרבנן, אז אם מי שבא לאישה הזאת יש את איש מדרבנן, הוא לא חייב מיטה. איך הרמב"ם אומר שהוא חייב מיטה ולא מחלק רק בכסף, רק בביאה ובשטר, אבל לא בכסף. התשובה שהרמב"ם אומר זה מדברי סופרים, הכוונה זה יוצא מדרשה. הסופרים הם אלה שחידשו את זה וזה לא כתוב בתורה. אבל כיוון שהחידוש פה הוא בסך הכל בא לומר כי ייקח איש אישה, מה זאת הכיחה? הכיחה זה בכסף, בשטר ובביאה. כשאני מפרש את מושג הכיחה בתורה, גם אם הפרשנות נעשית בדרך של דרשה, אבל אם בסוף אני מפרש את לשון הפסוק בתורה, אז המעמד הוא דאורייתא, מי שיבוא אליה חייב מיתה. היא מקודשת מדאורייתא, לא מדרבנן. רק הסופרים הם אלה שחידשו שהמושג כיחה כולל גם כסף, ולא רק ביאה ושטר. זה מעשה של חכמים, במקרה המסוים הזה, זה מעשה פרשני של חכמים, ולכן זה דאורייתא, אבל לא דרבנן. לא אומר דברי סופרים, זה תרגומים, הוא כתוב בערבית, השורש השני. התרגומים הם דברי סופרים, ועל זה היו כאלה שבנו, שבנו איזה תימני אחד, פרשן של הרמב״ם, לא זוכר כבר איך קוראים לו? לא, לא, זה כבר לפני 300-400 שנה. שהוא ניסה לייצר את הדין הזה, את ההבחנה הזאת שאומר שדברי סופרים זה לא דרבנן. דברי סופרים זה דאורייתא שסופרים יצרו. דרבנן זה מעמד הלכתי שונה, זה מעמד דרבנני. לא מתחיל, זה פשוט טעות, טעות בהבנת הרמב״ם. הרמב״ם בכמה מקומות משתמש במושג דברי סופרים ודרבנן באופן חילופי. זה לא, פשוט תרגום להם מערבית, זה הכל. לא, רואים, אבל אין שום התבטאות סיסטמטית של, שפה כתוב דרבנן ופה כתוב דברי סופרים. לא תמצא עקביות במינוח. כן, אז בסדר, אז כתבתי את ספר על זה. הרבה מהן ההסבר הוא מה שאמרתי כאן. ברגע שהדרשה מפרשת פסוק, אז למרות שהדרשה עושה את הפרשנות, אבל בסוף בסוף, זה מה שכתוב בפסוק מבחינתי, אז זה דאורייתא. יש מעט מאוד דרשות שמחדשות הלכות, הן לא פרשנות לפסוק, אלא הן מחדשות הלכות חדשות. גם בהלכה למשה מסיני אגב. בהלכה למשה מסיני הרמב"ם גם אומר שהיא דברי סופרים. זה פחות ידוע. בכמה מקומות הוא כותב את זה. בשורש השני זה רק רמוז, אבל במקומות אחרים הוא כותב את זה מפורש. בטח שכן, ברור. כמעט כל המדרשים הם יוצרים. אבל זה לא קשור למה שאני אומר כאן. מה זה קשור? לא מה לקיים את הפסוק, מה לפרש את הפסוק, אבל הדבר הזה הוא יוצר. לפני שהיה המדרש הזה לא ידעתי זה פירוש הפסוק. זה מדרש יוצר, רק תפקידו הוא פרשני ולא מחדש, ולא מחדש הלכה. כן, בסדר? אז לכן אני אומר שכאשר אני אומר שהמלאכות, רשימת המלאכות נוצרה על ידי חכמים, זה לא אומר שזה דרבנן. רשימת המלאכות היא דאורייתא, כי זה פירוש המילה מלאכה בתורה, שהתורה אוסרת לעשות מלאכה. ההבדל בין דאורייתא לבין דרבנן זה לא בשאלה האם חכמים יצרו את ההלכה, או שההלכה הייתה כתובה בתורה, היא הייתה קיימת מראש. גם כן טעות נפוצה, גם את ההלכות דרבנן וגם את ההלכות דאורייתא יוצרים חכמים. אין הבדל. כל השאלה זה באיזה כלים הם משתמשים כשהם יוצרים את ההלכות האלה. אם הם משתמשים בכלי פרשנות, אז ההלכה היא הלכה דאורייתא. אם הם משתמשים בכלים של חקיקה, אז ההלכה היא הלכה דרבנן. חכמים יכולים לעשות שני סוגי פעולות. הם יכולים לחוקק חוקים חדשים, ואלה יהיו הלכות דרבנן, והם יכולים לפרש את התורה, או כן, לפרש, ואז למרות שחכמים הם מפרשים, אבל התוצר הוא הלכה דאורייתא. אוקיי? לגבי מדרש, זה פרשנות. לגבי מדרש זה מחלוקת עם הרמב״ם, אבל אני מדבר כרגע על פרשנות אפילו, לא על מדרש. אז עכשיו, אם חכמים היום ידרשו או יפרשו את התורה, פירוש חדש, התוצאה תהיה הלכה דאורייתא. למרות שההלכה הזאת לא הייתה קיימת עד היום, היא נוצרה היום. למה היא תהיה הלכה דאורייתא? כי היא נוצרה בכלים של פרשנות, לא בכלים של חקיקה. זאת הלכה דאורייתא. לעומת זאת יכולה להיות הלכה דרבנן שהייתה קיימת בזמן משה רבנו. תקנת קריאת התורה זה תקנת משה רבנו. אבל היא דרבנן. יש כאלה שרוצים לומר דאורייתא, אבל זה לא רואה שום סיבה להגיד את זה. זה דרבנן. למה? כי משה רבנו, כשהוא יצר את התקנה הזאת, הוא יצר אותה בדרך של חקיקה, הוא לא פירש פסוק. והגיע למסקנה שצריך לקרוא בתורה. דבר על שבת, לא שני וחמישי. תקנת עזרא. כן. אז משה רבנו ברגע שהוא עשה פעולה של חקיקה, גם אם המחוקק הוא משה רבנו ולא חכם מאוחר יותר, עדיין זה דין דרבנן. את הכרונולוגיה לא רלוונטית לרבנן ודאורייתא. ההבדל בין דרבנן ודאורייתא הוא לא כרונולוגי, אלא הוא בשאלה איך ההלכה נוצרה, על ידי חקיקה או על ידי פרשנות. עכשיו פה במקרה הזה זאת פרשנות. כיוון זאת פרשנות, אז למרות שחכמים עשו את הפרשנות הזאת, ההלכה היא הלכה דאורייתא. והראיה היפה לדבר, כי הגמרא, כשהיא אומרת, הבהרה ללאו יצאת או לחלק יצאת, מה בעצם היא מניחה בסאבטקסט? שגם כשהתורה כותבת הבהרה, לא יכול להיות שצריך את זה. לא יכול להיות, אפילו אם זה כבר כתוב, הגמרא רואה את זה כקושי. לא רק שהגמרא מתיישב לבדיעבד זה שהמלאכות לא כתובות, אלא אם יש מלאכה אחת שכן כתובה, זאת קושייה. צריך להבין מה זה בא להגיד, מה זה בא ללמד. למה? כי הגמרא מבינה, תבין, אם רשימת המלאכות הייתה דרבנן, לא היה מקום לכל העניין הזה. היא עברה כתובה כדי להגיד לך שהיא דאורייתא. אתה לא יכול לשאול למה עברה כתובה, אם מה שלא כתוב מעמדו הוא דרבנן. ברור שגם מה שלא כתוב מעמדו הוא דאורייתא, ואז הגמרא שואלת, אז בשביל מה לכתוב? כמו שאומרים, למה לקרא סברהו? כשאומרים למה לקרא סברהו, מה מתכוונים לומר? דבר שיוצא מסברהו, ודאי במעמד של דאורייתא. אם הוא היה במעמד של דרבנן, אז מה שייך לשאול למה לקרא סברהו? צריך תקרא כדי להגיד, זה דאורייתא, אבל לא דרבנן. מה השאלה? אתה רואה שתי חלופות כשקולות, אז הן צריכות להיות עם כל הדינים, שקולות לגמרי, אחרת הן לא שקולות. אוקיי, עכשיו, זה הערה כללית. עכשיו אני רוצה להיכנס קצת יותר לתוך העניין של אבות ותולדות. אז אנחנו מכירים כמה מערכות של אבות ותולדות. אנחנו מכירים אבות ותולדות בשבת, זה אולי הדוגמה הרווחת ביותר. 39 אבות והרבה תולדות, כן, לכל אחד מהם יש תולדות. יש אבות נזיקים, ארבע אבות נזיקים, השור, הבור, המבעה והעבר, משנה בתחילת בבא קמא. בהמשך יש רבי חייא ואבא שעיה עם 13 ו-20 וכבר כמה, 24 אני חושב, אבות מלאכה, כן, 24, אבות נזיקים, לא אבות מלאכה. אז יש אבות נזיקים, יש אבות בשבת, אבות ותולדות, גם הנזיקים, יש אבות מכלל דעיקה תולדות, נכון? הגמרא בתחילת בבא קמא. מדתניא אבות, מכלל דעיקה תולדות, כן? אז ברור שאם יש אבות יש גם תולדות. גם בשביעית אותו דבר, אנחנו מדברים על אבות ותולדות, במועד קטן באותה גמרא שהזכרתי קודם. ראשונים מדברים על אבות ותולדות בנגעים, שבת סמך ח' יש למשל תוספות ורשב"א ועוד. יש תוספות שם באותו מקום מדבר על מעשר, כן, לא משנה, יש גזיזת בכור, איך גוזזים, יש אבות ותולדות, כן. זריעת נחל איתן, לא יזרע, כן, נחל איתן של עגלה ערופה, אז איך לזרוע? אז יש אב של זריעה ויש תולדות של זריעה, אוקיי? אז יש, נגיד, לגזום, מותר בנחל איתן, לגזום עץ בנחל איתן, מותר? לגזום זה תולדה של זורע בשבת, אוקיי? אז גם בנחל איתן זה ככה, יש אבות ויש תולדות. אז בכל המקומות האלה, ראשונים, אחרונים, או הגמרא עצמה לפעמים, מדברים על היחס בין אבות לבין תולדות. אני רוצה טיפה לדבר קצת על העניין הזה, מה זה בעצם אבות ומה זה תולדות. אז התפיסה המקובלת, וכך רש"י על המשנה בבבא קמא, שהוא אומר ארבעה אבות נזיקין, הכוונה ארבעה כתובים בקרא בעדיה. זאת אומרת, אבות זה מה שכתוב בתורה. זה מאוד מעניין. ושבשבת, ה-39 לא כתובים. וגם מה שכבר כתוב נדרש לדברים אחרים, אבל לא כתובים. אז ההגדרה של אבות בשבת נראית קצת יותר בעייתית. אי אפשר להגיד שזה מה שכתוב בתורה. השני זה נלמד מההיקש למשכן. זה כן נלמד, אוקיי? אבל עדיין, ברגע שאתה מגדיר את זה כאבות, זה צריך להיות עם איזושהי זיקה למה שיש בתורה. כתוב בתורה או נלמד בהיקש או משהו כזה. אם יש תולדה, אנחנו נלמד אותה בהיקש או באיזושהי צורה מהתורה, לכאורה זה יהיה צריך להיות אב, ולא תולדה. בניגוד לנזיקין, נגיד ששם מה שכתוב, אתה יכול להגיד שהוא אב, ומה שלא, אז הוא תולדה. אז באופן הפשוט, אבות זה מה שכתוב בתורה. מה זה תולדות? תולדות יש מתח מובנה בתולדות. מצד אחד, זה צריך להיות דומה לאב, נכון? כי אני לומד את התולדה מהאב, האב כתוב בתורה, ואני לומד מהאב שגם התולדה תורה או מחייבת בנזקי ממון וכדומה. אז זה צריך להיות מספיק דומה לאב. זה לא יכול להיות רחוק מדי מהאב. מצד שני, זה לא יכול להיות דומה מדי לאב, כי אז יהיה אב, לא תולדה. אז אני לא לומד את זה מהאב שיש בתורה, זה האב עצמו, אוקיי? אז יש פה איזשהו מתח בהגדרת הדמיון בין אב לבין תולדה, שאומר, אם אתה דומה לאב, לא לגמרי, אבל גם לא מעט מדי, אז אתה תהיה תולדה. אם אתה דומה לו לגמרי, אתה תהיה האב. אם אתה לא דומה לו, מעט מאוד דומה לו, אז זה לא יהיה אסור דאורייתא. אז יהיה שינוי, זה יהיה איסור דרבנן, או בכלל מותר. אוקיי? אז יש פה רצף של רמות דמיון למה שכתוב בתורה. והרצף הזה יקבע את המעמד ההלכתי של המלאכה הנדונה. האם זה יהיה תולדה? האם זה יהיה ממש האב? כי זה זהה לגמרי לאב שכתוב. האם זה יהיה תולדה? זה דומה לאב, אבל לא זהה לגמרי. עדיין איסור מדאורייתא. האם זה יהיה איסור דרבנן? שינוי, כי לאחר יד זה לא דומה לגמרי. יש פה איזשהו שוני משמעותי. או שזה לא דומה בכלל, ואז יהיה מותר. בסדר? זה... כבר הנחתי פה משהו, שבאיסור דרבנן, יש שני סוגי איסורי דרבנן בשבת, וגם על זה נדבר. יש איסורי דרבנן, שהם, נגיד, מי שרוכב על סוס, אז אוסרים את זה מדרבנן, זה רע שם יתלוש זמורה. תוך כדי שהוא רוכב על הסוס, הוא יתלוש את הזמורה. ברור שהרכיבה על סוס היא לא זמירה מדרבנן. נכון? הרכיבה על סוס היא לא זמירה מדרבנן. כן, זאת הרחקה, או סייג, או גזירה, אטו, נכון? האיסור הוא התלישת הזמורה, אבל הרכיבה על סוס זה לא תלישה מדרבנן, זה משהו אחר שיכול להביא אותך לאיסור תורה, אוקיי? לעומת זאת, ברירת אוכל מפסולת, פסולת מאוכל זה איסור תורה. מה עם אוכל מפסולת? שם יש מקום לדון. אתה יכול להגיד שאוכל מפסולת זה כלום, זה מותר לגמרי. אסרו את זה, גזירה השם, תבוא לברור פסולת מאוכל. אבל יש כמה מקומות שאפשר לראות, חלקות, ראשונים, אחרונים, אפילו בגמרות עצמן, שיש גם שבותים בשבת שהם שבותים מסוג אחר. זה, יש פה את הרעיון של הדאורייתא, אבל הוא חלש מדי בשביל לייסר מדאורייתא, אז הוא אסור מדרבנן. זה חצי איסור דאורייתא. אה? כמו בורר אוכל מפסולת. בורר אוכל מפסולת, יש בו את הרעיון של הברירה. אז זה לא דומה לבורר פסולת מאוכל, לא לגמרי, אז זה לא יכול להיכלל בבורר דאורייתא ממש, אבל זה לא נאסר מחשש שמא תבוא לברור פסולת מאוכל. זה נאסר מצד עצמו. למה? כי חכמים הבינו שיש פה את רוח העניין של הברירה. היא מופיעה גם כאן. לכן חכמים בעצם הורידו את רף האיסור של הדאורייתא, הורידו יותר נמוך, והם אוסרים גם את זה. בסדר? אז כשדיברתי קודם על רמות הדמיון, דיברתי על איסורים מהסוג הזה. איסורים שהם גזרה, שבותים שהם גזרה, זה בכלל לא קשור לרמת הדמיון. פשוט בגלל שזה יכול להביא לאיסור תורה. לכן זה נאסר. אוקיי? טוב, אז בואו נראה רגע את הגמרא בשבת, בבבא קמא, סליחה. זה גמרא יסודית. הגמרא בבבא קמא, כשהמשנה שם מביאה ארבעה אבות נזיקין, אז הגמרא אומרת ככה, מדקטני אבות, נקלל דאיקה תולדות. תולדותיהן כיוצא בהן או לאו כיוצא בהן. האם התולדות דומות לאב או לא דומות לאב? גבי שבת, נן, אבות מלאכות 40 חסר אחת, אבות נקלל דאיקה תולדות. תולדותיהן כיוצא בהן, לא שנה אב חטאת, לא שנה תולדה חטאת, לא שנה אב סקילה, לא שנה תולדה סקילה, ומה העיקה בין אב לתולדה, נפקא מינה דאילן, דאילו אביד תי אבות בעד הידה, דאינה משתי תולדות בעד הידה, דמחייב הכל חדה וחדה. ואילו אביד אב ותולדה דידי, שתי תולדות של אותו אב, זה לא משנה, לא מחייב אלא חדה. אז זה בעצם, אבל בשבת תולדותיהם כיוצא בהם. זה אותו דבר, זה סקילה וזה סקילה. אז עוד פעם, תולדותיהם כיוצא בהם, הכוונה מה הדינים של התולדה, האם זה אותו דבר כמו הדינים של האב, נכון? מתוך הניסוח של הגמרא אני מבין את השאלה. מה הייתה השאלה אם תולדות הן כיוצא בהם או לא? האם זה אותו דין? כן? אז הוא אומר, אם יש לזה את אותם דינים, אז זה מה שנקרא כיוצא בהם. אז תולדות בשבת הן כיוצא באבות. למה? כי אני רואה שזה סקילה וזה סקילה, הכל אותו דין. אז למה בכלל להגדיר אב ותולדה? אז תגיד, זה 39 אבות, וזה הכל אבות. מה יש לדבר על תולדות? לא, אם יש אב ותולדה דידי, אז אתה תהיה חייב רק אחת. אם עשית באלם אחד, אב ותולדה דידי, אתה מביא רק חטאת אחת. זה חשיבות מיונית של אב ותולדה. זה לא באמת משנה אם אתה אב ותולדה, אבל מבחינת המיון זה חשוב. אם אתה עושה שתי אבות שונים, אז אתה חייב שתיים. אם אתה עושה אב ותולדה דידי, אתה חייב אחד. שניים. זה אותו דבר. האבות הן בעצם קטגוריות, ותחת כל קטגוריה חוסות הרבה תולדות. אם אתה עושה שני דברים משתי קטגוריות שונות, אתה חייב שתיים. ולרבי אליעזר, זה מחייב התולדה במקום אב, הוא גם מחייב אב ותולדה, דידי הוא מחייב שתיים. אז זה בכלל נפקא מינה מלאב ותולדה. בשביל מה להגדיר את זה בכלל כאב ותולדה? מה נפקא מינה? מה ההבדל? אין שום הבדל. אז הוא אומר, מה עיקרי לאב, מה עיקרי לתולדה? אך דאב במשכן חשיב עקרי לאב, אך דלא אב במשכן חשיב עקרי לתולדה. אין נפקא מינה, בקיצור. סתם שם. מה שהיה במשכן זה אבות, מה שלא היה במשכן זה תולדות. אבל סתם שם. אין הבדל בין הדינים. אז לכן בשבת, שורה תחתונה, תולדותיהם כיו יצא בהם. בין לרבי אליעזר, בין לחכמים. תולדותיהם כיו יצא בהם, זה אותם דינים. אין הבדל בין אב לבין תולדה. מה? בין אבות לבין תולדות? נדבר עוד. כרגע בגמרא לא נראה ככה. עוד, גם על זה נדבר. אבל... לא, לא, מה שדומה לאב, זה לא רשימה סגורה. רשימת האבות היא רשימה סגורה, וגם על זה עוד אני אדבר. אבל רשימת התולדות היא לא רשימה סגורה. אז זה לגבי שבת. בשבת תולדות אין כיוצא בהן. ממשיכה הגמרא. נען, אבות התומות, השרץ והשכבת זרע ותממת, תולדותיהם לאו כיוצא בהן, ואילו אב מטמא אדם וכלים. ואילו תולדות, אוכלים ומשכין מטמא, אדם וכלים לא מטמא. אז הנה יש הבדל בדין בין אבות לבין תולדות של טומאה. אז יש לנו עכשיו תזה ואנטי-תזה, כן? אבות ותולדות בשבת, זה תולדותיהם כיוצא בהם. אבות ותולדות בטומאה, זה תולדותיהם לאו כיוצא בהם. עכשיו שואלת הגמרא, החמי, אבות ותולדות של נזיקין, האם תולדות כיוצא כמו בשבת, או לאו כיוצא כמו בטומאה? זה שואלת הגמרא. אמר רב פאפא, יש מהם כיוצא בהם, ויש מהם לאו כיוצא בהם. יש כאלה ויש כאלה. טוב, עכשיו מתחילה הגמרא לדון, שני דפים, היא תוכנת את האמירה הזאת של רב פאפא, למה בעצם הוא התכוון. מי זה הכיוצא בהם ומי זה הלאו כיוצא בהם? אז היא מתחילה לעבור על כל אבות המלאכה, לזכור את התולדות שלהם, יש רשימות של תולדות בכל מיני ברייתות וכו', ולראות האם זה כיוצא או לאו כיוצא, והיא מגלה שכולם זה כיוצא בהם. כל התולדות של האבות נזיקין זה כיוצא בהם. תראו, למשל, תולדה דקרן מהי? נגיפה, נשיכה, רביצה וביתה. אין לברייתא. מה ישנה נגיחה דקרי לאב, דכתיב כי יגח, נגיפה נמי, דכתיב כי יגוף. גם נגיפה מופיעה בתורה, אז למה זה תולדה? זאת אומרת הגמרא, היי נגיפה, נגיחה היא. דתניה פתח בנגיפה וסיים בנגיחה, לומר לך, זוהי נגיפה, זוהי נגיחה. אוקיי, באדם, בכלים, לא משנה. אבל נגיפה, כשאתה מדבר עם הגוף, זה נגיפה, זה לא נגיחה. הנגיפה שכתובה פה בתורה, הכוונה לנגיחה. בסדר? אבל לא חשוב כרגע ההצדקה לעניין הזה. עכשיו אומרת הגמרא, אני מדלג טיפה, נשיכה תולדה דשני. כן? נגיפה, נשיכה, רביצה וביתה, זו תולדה של קרן. אבל למה? נשיכה זו תולדה של שן. זה בשן. אומרת הגמרא, לא, שן יש הנאה להזקה, אין הנאה להזקה. רביצה וביתה, נגיפה נשיכה, רביצה וביתה. רביצה וביתה, עוד פעם, תולדות של קרם, למה? זה תולדה של רגל. רביצה וביתה, זה הכל ברגל. אומרת הגמרא, לא, רגל הזקה מצוי, אין הזקה מצוי. אלא, תולדותיהם לאו כיוצא בהם, דאמר רב פאפא, אילי מהני, מה אתה אומר, שהוא מדבר על תולדות של קרם? לא יכול להיות. מה ישנה קרן לכוונתו להזיק ומלכה ושמירתו עליך? הננה מכוונתה להזיק ומלכה ושמירתה עליך. אז זה תולדה כיוצא בהם. אלא תולדה דקרן כקרן. ריק אמר הפאפה, שן ורגל. ואז ממשיכים שן ורגל, עוד פעם, שום דבר לא הולך. בור, אש, הכל, עוברים על הכל, לא מוצאים שום דבר. מסקנת הגמרא בסוף, אלא תולדה דאש כאש, זה כאילו הסוף של הקטע הקודם, וריק אמר הפאפה, תולדה דרגל. רגל, האוקימנה, תולדה דרגל כרגל. זה בקטע שדילגתי. אומרת הגמרא, חצי נזק צרורות, דלכת הגמירא. אומרת, יש מהם כיוצא בהם, ויש מהם שלאו כיוצא בהם, הכוונה, כולם זה כיוצא בהם, חוץ מחצי נזק צרורות. זה תולדה של רגל שהיא לאו כיוצא בה. למה היא לאו כיוצא בה? כי לא משנה, כי זה רק חצי. ולא שלם, אבל זה גם לא כמו קרן, כי זה לא מגופו, זה רק מהעלייה. בכל אופן, זה תולדותיהם, לאו כיוצא בהם. מה עומד פה מאחורי העניין הזה? אז יש נחלס דוד מבריק, לדעתי, בסוגיה הזאת. זה נורא פשוט אחרי שקוראים אותו. אבל ממש מבריק, זאת אומרת, מסביר את הסוגיה בצורה מופלאה ממש. הוא אומר ככה, הגמרא כשהיא שואלת אם תולדותיהם כיוצא בהם בנזיקין, היא מביאה תזה ואנטי תזה, שבת וטומאה, נכון? שימו לב, מה ההבדל בין שבת לבין טומאה? שבת תולדותיהם כיוצא בהם, טומאה תולדותיהם לאו כיוצא בהם. הגמרא אומרת, הגמרא בשבת, התולדות הן תולדות לימודיות. הכוונה, התולדה דומה לאב, אז אם האב, התורה אסרה אותו, אז גם התולדה, התורה אסרה אותו, אפשר ללמוד את התולדה מהאב, נכון? בטומאה, התולדות הן לא לימודיות, הן היווצרותיות, אפשר לומר. האב יוצר את התולדה. הראשון לטומאה זה בגלל שהאב נגע בו. זה לא שלומדים את הראשון לטומאה מאב הטומאה כי זה תולדה לימודית. זה לא דמיון בין שני הדברים. זה יחס של גרימה. נכון? עכשיו תשימו לב, זה מאוד מעניין. אז אם ככה, זה לא מקרה שבשבת תולדותיהם כיוצא בהם ובטומאה תולדותיהם לאו כיוצא בהם. בשבת יש דמיון ביניהם, אז למה שיהיה הבדל? תולדותיהם כיוצא בהם, זה דומה לזה, אז אותו דינים שיש פה, יש גם פה. אם התולדות הן תולדות לימודיות, אז אין שום סיבה שהם יהיו לאו כיוצא בהם. נכון? לעומת זאת בטומאה, למה שזה יהיה כיוצא? אין דמיון ביניהם, רק זה יצר את זה. אז יש בו את כוח כוחו, אז יותר חלש, אז ברור שהוא מטמא פחות. לכן תולדותיהם לאו כיוצא בהם. זאת אומרת, בעצם השאלה של הגמרא אומר הנחלס דוד, היא לא בשאלה אם תולדותיהם כיוצא בהם או לא, אלא האם התולדות של נזיקין הן תולדות לימודיות או תולדות של גרימה. אם הן לימודיות זה כיוצא בהם, ואם זה גרימה זה לאו כיוצא בהם. האם זה דומה לשבת או דומה לטומאה? שנייה, עוד רגע. בסדר? זאת השאלה של הגמרא, זה בסאבטקסט. עכשיו מתחילים לברר בגמרא את כל המהלך. ומה אומרים? יש תולדות של כרם. תולדות של כרם, נגיחה, נגיפה, רביצה ובעיטה. אומרת הגמרא, רגע, נשיכה זה תולדה של שן. למה זה תולדה של שן? זה לא היווצרות, נכון, אבל זה לא דמיון. נכון? זה לא דמיון. אתה צודק, זה לא היווצרות. זה לא דמיון. הגמרא מבינה ששן, הכוונה, מה שעושה את הדבר. אומרת הגמרא, לא, לא, אנחנו מדברים על דמיון. יש הנאה להזקו. במשיכה אין הנאה להזקו. ברעיון זה ממש קרן. לא משנה, זה לא נעשה עם הקרן. אבל ברעיון זה ממש קרן. כוונתו להזיק ומשונה וכו', כל ההגדרות של קרן. אז הבאה והאמינה של הגמרא חשבו שהתולדות הן לא לימודיות, ולכן הייתה הבאה והאמינה שהם יהיו לאו כיוצא בהן. ואז הגמרא אומרת, לא, אלה תולדות של קרן כקרן. למה? כי מה קרן? כוונתה להזיק, אפילו כוונתם להזיק. זאת אומרת, המסקנה היא שזה תולדות לימודיות. אם הן לימודיות, אז זה ודאי כיוצא בהן. בסופו של דבר, עם מה אנחנו נשארים? שכל תולדות הנזיקין, כיוון שהן לימודיות, אז זה בדיוק כמו שבת, ברור שתולדות הן כיוצא בהן. יש רק יוצא דופן אחד. צרורות. למה? תחשבו, מה זה צרורות? למה זה תולדה של רגל? כי הרגל יצרה את זה. לא כי זה דומה לרגל. מה זה צרורות? הבהמה הולכת והיא בועטת באבן, האבן עפה ומזיקה. נכון? אז מי, הצרורות לא דומה לנזקי רגל. זה נוצר על ידי הרגל. כאן זה ממש נוצר. זה לא כמו השן והנשיכה. זה ממש נוצר. כי ברגל, כשאתה בועט בקד, אתה שובר אותו, זה נזקי רגל. לא בועט, אלא הולך ודורס את הקד. אבל אם אתה דורס אבן, והאבן עפה ושוברת את הקד, אז מי שיצר את המזיק, זה הרגל, יצרה את המזיק, לא שזה דומה לה. לכן באמת, חצי נזק צרורות, זה הדבר היחידי בנזיקין שהוא תולדותיהם שהם לאו כיוצא. כי זה לא תולדה לימודית, זה תולדה גרימתית. וזה דומה לטומאה ולא לשבת. נמצאנו למדים, לענייננו, שבתולדות של שבת, באבות זה תולדות של שבת, ועכשיו אני... כל הסיפור הזה זה רק כדי ללמוד על שבת, אנחנו מתעניינים בתולדות של שבת. יוצא שבשבת התולדות הן תולדות לימודיות, ולא של גרימה. ורק שזה תולדות הן תולדות לימודיות, אין פלא שבשבת תולדותיהם יהיה כיוצא בהם, יהיה אותו דין לתולדה ואותו דין האב. לא יהיה שום הבדל, כי הם דומים אחד לשני. אם התורה אוסרת את זה, ודאי שגם זה אסור, כי זה דומה. בסדר? עכשיו, אמרתי קודם שבתולדות הדמיון הוא לא שלם. לא רחוק מדי וגם לא קרוב מדי, זה ממשהו באמצע כזה. פעם אמרתי שאיסורי הביאה בתורה מחולקים לשני סוגים. יש איסורים שהם רחוק מדי ויש איסורים שהם קרוב מדי. אסור לך להתחתן עם משהו רחוק מדי. לא עם גוי, לא עם בהמה, לא עם משהו רחוק. אסור לך להתחתן עם מישהו מהמשפחה שלך. שלך, עם אחותך, עם אמא שלך. זה קרוב מדי. אתה צריך למצוא זוגיות שהיא לא מספיק רחוקה, לא מספיק, לא מדי קרובה, אבל גם לא מדי רחוקה. אוקיי? זה אותו דבר גם פה. ותולדה זה מין משהו שהוא מספיק קרוב, אבל לא מדי קרוב. אוקיי? זאת אומרת, לא, יותר עוד משהו באמצע. עכשיו, צריך להבין, זה אומר בעצם שכשאני מדבר על תולדה לימודית, זה עדיין לא זהות. אם זה היה זהות, זה היה ממש האב. זה דומה. ולכן דיניו יהיו אותם דינים. אבל זה לא דמיון מושלם, כי אם זה היה דמיון מושלם, זה היה ממש האב. אנחנו נראה את זה ברמב״ם, שהרמב״ם מחלק לשלוש קטגוריות. יש אב, מעין אב ותולדה. זה שלושה דברים. שלושתם דאורייתא. אוקיי? עד כאן.